אז קודם כל, סך לי, המילים סך לי זה ביטוי להשגה עליונה. כלומר, זה לא שרבי יהושע בן לוי הלך ברחוב ופתאום הוא פגש את מלאך המוות, בסדר? לא. אלא שהוא קיבל איזושהי הבנה עליונה מאוד 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 עמוקה, שכביכול מלאך, זה תובנות שמלאך המוות רוצה ללמד אותנו. בסדר? אז רבי יהושע בן לוי הוא שליח שלנו. מה מלאך המוות רוצה ללמד אותנו? זה כמו איזה חיזיון כזה. אני לא יודעת להסביר באמת מה זה, כי אף פעם לא היה לי חיזיון, ואף פעם לא הייתה לי בחינה של רוח הקודש. אבל כשכתוב סך לי, אז זה מין הבנה מאוד 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 עמוקה שהיא דומה לרוח הקודש. ובעצם רבי יהושע בן לוי רוצה ללמד אותנו מתוך המציאות של המוות שקיימת בעולם, הוא רוצה ללמד אותנו על החיים, בסדר? כלומר, יש פה ידיעת ההפכים. למדתם במערל פרק א', ידיעת ההפכים היא אחת, שהמערל כשהוא רוצה ללמד על הגאולה הוא מלמד קודם כל על הגלות. אז רבי יהושע בן לוי רוצה ללמד אותנו את משמעותם של החיים. אבל השיעור שלו על משמעותם של החיים זה דווקא דרך מפגש עם מלאך המוות. זה דברים שכביכול, כן? כביכול מלאך המוות מלמד אותו, ורבי יהושע בן לוי מלמד אותנו. מה שאנחנו רוצות לומר לפני שנראה את שלושת הדברים שהוא סך לו, זה קודם כל, בראשית הבריאה לא היה מוות בעולם. בגן עדן אין מוות. התוכנית הראשונית זה שלא ייפסקו החיים. זה התוכנית הראשונית. ומכיוון שהאדם הראשון חטא, אז אנחנו גורשנו מגן עדן, והגירוש מגן עדן בעצם אומר שאנחנו נכנסים אל תוך תוככי עולם הזה, ועולם הזה צועד לאט 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 במשך אלפי שנים לחזור אל גן עדן. אז זה להבין איפה אנחנו נמצאים עכשיו, בסדר? התוכנית היא ארוכה, זה אנחנו צריכים להחזיר את עצמנו לגן עדן, זה לא ריבונו של עולם. לא, זה עוד לא, עוד לא אמרנו מה שלושת הדברים שהוא אמר לו, בסדר? זה הקדמה. בסדר? אז אנחנו בעצם נמצאים בעולם הזה, ועולם הזה הוא בדרך לחזור להיות עולם שלם, מתוקן, כמו שהעולם היה כשאדם הראשון היה בגן עדן. כן. כדי לדעת שלשם אנחנו נחזור. אם לא היינו שם אף פעם, לא היינו מאמינים שנחזור לשם, כי זה לא היה אף פעם. אז איך זה יכול להיות שפתאום זה יהיה? זה מציאות שהייתה, היא נמצאת במקום כלשהו, אני לא יודעת להגיד איפה זה, והיא מחכה שנשוב. נכון? כתוב שמערת המכפלה זה פתח גן עדן, אני לא יודעת מה זה, אבל זה, יש משהו. כן, כן, אבל כדי שנאמין בעולם הזה, שנאמין שנצליח לתקן, שנאמין שיש תקווה, אז חייב היה להתחיל שם. אז התחלנו שם. טוב, אז מה שלושת העצות שמלאך המוות אומר לרבי יהושע בן לוי? מה שלושת העצות? עצה ראשונה, ואנחנו נסביר לאט לאט כל דבר, לא לדאוג, בעזרת השם, כן. עצה ראשונה, אל תיטול חלוקך שחרית מיד השמש ותלבש. עצה ראשונה, כשאת קמה בבוקר, אין לך שמשים, בסדר? כן, זה עצה ראשונה שמלאך המוות אומר. לא, כדי שנדע איך לחיות בעולם הזה. בסדר? מלאך המוות רוצה שנחיה בעולם הזה. הוא רוצה ללמד אותנו על החיים. רגע, רגע. אז אני רוצה להסביר מה הדבר הראשון שהוא אומר. בסדר? מה המטרה של מה? חכי, דרכנו ארוכה. אנחנו נברר. בשביל זה אנחנו לומדות עניה. ולא לומדות רק את הגמרא. בסדר? אז מה... שאלה מצוינת, תשמרי אותה. טוב, שאלה מצוינת. אז מה העצה הראשונה? עכשיו אני מסבירה בפשט את העצה הראשונה. העצה הראשונה היא כשאת קמה בבוקר, אין לך שמש, בסדר? אבל נניח שהיה לך שמש, בסדר? שמש זה מישהו שעוזר לך, בסדר? הוא נמצא כדי לעזור. אתה קם בבוקר, אל תבקש ממנו דבר ראשון שיעשה משהו בשבילך. אתה צריך ללבוש את החלוק שלך, את הבגד שלך, תעשה את זה לבד. אל תבקשי, נכון? אל תסתובבי בבוקר מהמיטה ורוב יפותך ותגידי לחברה שלך, תעבירי לי את ה... לא, תקומי לבד. למרות שאת נורא רוצה שהיא תעביר לך, בסדר? חלק מהחיים. אז זה העצה הראשונה, אנחנו עוד לא יודעות למה הוא מציע את זה, אבל דבר ראשון הוא אומר, אל תבקש ממישהו אחר, תעשה את זה לבד.
זה קשור לזה שזה על הבוקר?
כן, זה קשור לזה שזה על הבוקר. רגע, תכף, עכשיו נגיע לנטילת ידיים. עצה שנייה, אל תיטול ידך ממי שלא נטל ידיו. אתם יודעות שכשקמים בבוקר, אז יש רוח רעה על הידיים, בגלל שהיינו קצת כמו מתים. זה שישנו ולא הייתה לנו שום מודעות, זה קצת דומה למת. אומר מלאך המוות עצה שנייה, אם יש מישהי שלא נטלה עדיין ידיים, אל תבקשי ממנה ליטול לך את הידיים שלך. אם את רוצה שיטלו לך ידיים, תבדקי קודם שמה, שגם מי שביקשת ממנו נטל ידיים. כלומר, את רוצה להגיע לטהרה, כן, בנטילת ידיים, תדאגי שמי שעוזר לך הוא גם יש בו טהרה. נכון, נראה כל דבר מה עניינו. בסדר? כל אחד זה רעיון אחר. בסדר? והדבר האחרון, תקשיבו ואל תעלבו, ואל תעמוד לפני הנשים, הנשים זה אנחנו, כן? אין פה גברים בסיפור הזה? שחוזרות מן המת. אל תהיה בקרבת בקרבת נשים שחוזרות מלוויה. למה? מפני שאני מרקד, אני מי זה? מלאך המוות. ובא לפניהם וחרבי בידי ויש לי רשות לחבל. אומר מלאך המוות, ברור שזה קשה, זה מאוד קשה. אומר מלאך המוות לרבי יהושע בן לוי, אתה רוצה להישמר ממני? אל תתקרב. כשיש חבורה של נשים שחוזרות מלוויה, לא כדאי לך להיות בקרבתם, כי בדיוק שם אני נמצא וחרבי בידי, אומר מלאך המוות, ויש לי רשות לחבל, יש לי רשות לפגוע, אומר מלאך המוות. ואנחנו לא נראה את ההמשך של הגמרא, כי לא נגיע לזה היום, אבל בעזרת השם אחר כך הוא מסביר, ואם פגע, מהי תקנתו? אם בסוף מלאך המוות פגע בך, כן, הוא הצליח לחבל, אז מהי תקנתו? אבל לא ניכנס לזה עכשיו, כי זה עוד דברים, אנחנו נראה אותם בהמשך בעזרת השם. ננסה להבין אם זה רק לגברים, אבל יש פה משהו שהוא מגלה לנו על הנשים, שזה כנראה לא שייך לגברים, אבל אולי גם לנו לפעמים כדאי להתרחק מנשים, מחבורת נשים, בסדר? מנשים. טוב, אז אנחנו רוצות לראות מה זה שלושת העצות האלה, מה שלושת הדברים האלה קשורים לחיים שלנו. אנחנו לא פגשנו את מלאך המוות, בעזרת השם שגם לא נפגוש, מה הוא רוצה ללמד, ושוב בסוף, כמו שתואר שאלה, מה פתאום מלאך המוות מלמד את זה? מלאך המוות תפקידו להרוג. מה אתה הולך לרבי יהושע בן לוי מעביר לו שיעורים? מה קרה? בסדר? אז זו שאלה חשובה. ובואו נראה מה הרב מסביר. אני מתחילה בדברים של הרב. אני רוצה שאתם גם כן באיזשהו שלב תנסו לראות דברים בעצמכם, אבל בואו נתחיל עם הדברים של הרב. אז הרב אומר כך, ממציאות המוות הנמצא בעולם בעקב החטא, ילמד החכם דעת את החיים ואת הטוב. אמנם צריך שתובן תכונת המוות כמו שהיא לאמיתתה, לא בהבנה משובשת של השכל הגס. טוב, אז קודם כל אומר לנו הרב קביעה, זה שיש בעולם מוות, קודם כל זה החוק הכי מה? מוות זה החוק הכי קיים וקבוע במציאות. אין בן אדם, אין יצור שלא מת. עולם הזה הוא הוויה והפסד. הוא נולד, הוא צומח, הוא גדל, ואחר כך הוא נובל. בגלל שהעולם הזה הוא עולם חומרי, כרגע אחד החוקים הכי קבועים, הכי כלליים כמעט לכל המציאות כולה, זה המוות. אומר הרב שהמוות, זה שהוא נמצא בעולם, הוא אמור ללמד אותי מה משמעות החיים, איך צריך לחיות את החיים. אלא מה? אם אתה רוצה ללמוד מהמוות את החיים, אז אתה צריך באמת להבין מה מקומו של המוות בעולם, מה עניינו של המוות בעולם, מה תפקידו של המוות בעולם, ולא לנסות להבין את המוות רק לפי מה? לפי החוויה שחוויתי מול המוות, לפי התחושות שהיה לי מול המוות, לפי הדמיונות שיש לי מול המוות, כי התחושות והחוויות והדמיונות, אומר הרב, זה הבנה משובשת של השכל הגס, זה הבנה שטחית, זה לא באמת נפגש עם המוות כמו שצריך להיפגש איתו, והוא ירחיב לאט לאט. והנה באמת לא היה ראוי שיחריד המוות כל כך את החיים כמו שהוא מחרידם באמת, כי איך אפשר שמציאות טבעית הכוללת את כל החי תהיה רעה ומחרידה? והרי אנו מוצאים את כל מעשי האלוקים שהם טובים ונוחים. סיבות מרגיזות ומחרידות הזדמנו רק לעתים רחוקות. אני סליחה שאני עוצרת באמצע. קודם כל אומר הרב, בעולם הזה, הבסיס של העולם הזה זה טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. הבסיס לעולם הזה הוא הטוב, ריבונו של עולם רוצה לשפוך עלינו טוב, ריבונו של עולם רוצה להשפיע עלינו ברכה, ריבונו של עולם רוצה שבעולמו יהיה ליצורים מציאות נעימה, מציאות טובה. זה הבסיס להכל. ומי שמוכן להתבונן, כן, דיברנו קצת על שער הבחינה בשבוע שעבר, מי שמוכן להתבונן באמת הוא יראה שאם הוא מתבונן, רוב הדברים שבעולם הם טובים. אלא מה? אנחנו לא כל כך מתבוננים, אנחנו לא כל כך שמים את ליבנו לדברים, אנחנו מאוד מאוד מורגלים בדברים, אז מבחינתנו לא בטוח שזה כל כך טוב. רגע, הוא עוד לא אמר שהוא, לא אמר שהוא רע, הוא אמר שזה לא צריך, לא צריך להחריד אותנו כמו שזה מחריד אותנו. עוד לא הגדיר אם זה טוב או רע. שיש למוות תפקיד, כן, כן, תכף הוא יסביר. רגע, עוד לא אמר. אבל הדבר הכולל את כל המציאות הוא תמיד טוב ויפה, וצריך שיהיה ציורו גם כן מתקבל על כל לב בהתקבלות נוחה וטבעית. אז קודם כל, המבט הכללי על המציאות צריך להיות מבט שהוא טוב. אם נשתדל בזה, אנחנו נראה את זה. לא צריך לחפש את הטוב בעולם ולהתחיל לקלף קליפות ולהסיר סמיכות ולא יודעת מה. זה לא מסתר, זה גלוי. הטוב שבעולם הוא גלוי. יכול להיות שאנחנו בקטנותנו לא מספיק מעריכים את הטוב שבעולם. ולכן אם המוות זה אחד מהחוקים הטבעיים, ואם הסדר של העולם הוא לא סדר של דברים שליליים, אז בעצם אנחנו לא צריכים להיות מלאי חרדה מהמוות, מלאי פחדים מהמוות, מלאי כל מיני סרטים על הדבר הזה. עכשיו הרב ירחיב, בסדר? אמנם לו היו עינינו רואות מחזה המוות על פי רוב באורח טבעי, היה הרושם גם כן הרבה נוח וטבעי עלינו גם כן. מה זה באורח טבעי? באורח טבעי זה אדם נולד, צומח, גדל, מגיע לנערות ולבחרות ופועל בעולם ועושה ויוצר ומשנה ועושה כל מיני דברים, ואחר כך לאט לאט הוא הולך ונחלש, והוא מגיע לגיל 120, ומה הוא מרגיש? הוא מרגיש שהוא סווה מהעולם הזה, הוא מרגיש שדי לו מהעולם הזה. הוא הבין את הקטע, הוא עשה מה שהוא צריך, הוא שמח, יש לו סיפוק על כל מה שהוא עשה, והוא בעצמו מה הוא מרגיש? שהוא כבר יכול לעבור לעולמות אחרים. הרבה פעמים אנשים מבוגרים, באמת מבוגרים, שזכו לחיות חיים שלמים, הם אומרים, אנחנו לא פוחדים מהמוות. אנחנו הולכים אל העולם הבא בנחת, ברוגע. למה הם מרגישים את זה? כי באמת הם חיו, זה מה שהרב אומר, באורח טבעי. על פי טבע העולם הפשוט, אדם צריך לצמוח בעולם, לגדול, לעשות, ליצור, להופיע, ואחר כך להרגיש עשיתי את מה שהייתי צריך לעשות, אני יכול להמשיך הלאה. והרבה פעמים אנשים כאלה, הם בכלל לא פוחדים מהמוות. הם מרגישים שהמוות זה איזשהו המשך ישיר לחיים שלהם, הם הולכים בנחת, ברוגע לעולם הבא. כן.
מי שמצטער, אבל זה לא אלה שהולכים, זה קרובים שלהם.
נכון. אבל את מסכימה איתי שאם הקרובים מרגישים שבאמת הוא הספיק בחיים, והיה לו סיפוק, והוא הביא את מקומו, זה צער אחר מאשר מציאות, זה צער, זה תמיד צער. אבל זה צער אחר מאשר מציאות של חיים שנקטעים באיבה. זה משהו אחר לגמרי, נכון? זה כאב מאוד גדול, אבל אתה אומר, הוא עשה פה משהו, הוא יגיע לעולם הבא, אנחנו יודעים שיש לו את המקום שלו, אז זה משהו אחר. אז אם זה, אם העולם היה טבעי, אם המוות היה תמיד מגיע בגיל של זקנה, אז האדם היה, אני שוב, אני לא אומרת שזה לא כואב, אבל לא הייתה חרדה מזה, מי יודע מה הולך להיות שם בעולם העלום הזה, שאנחנו לא יודעים מה היה שם בכלל. כן, יש איזה המשך טבעי, שהאדם הגיע לעולם הבא, ויודעים שכן, יש לו את המקום ויהיה לו טוב, הנשמה תמצא את מקומה, זה משהו אחר. זה אם המוות הוא בגיל, בגיל של זקנה וסיבה, של אדם שיוצא מפה והוא מרגיש, אני יודע שעשיתי, אני יודע שעשיתי ומיליתי את תפקידי ואני חוזר לקור מחצבתי. כן.
יש בנו משהו שכאילו, יש בו דחף לחיות, אפילו...
למה יש בנו את זה?
אפילו עם השכל נבין שכאילו, גנינו את זה,
אבל למה יש לנו את זה? כדי שנסכים להיות פה, כן. אם לא היה לנו דחף של חיים, אני לא רוצה להגיד לך מה היה פה. כולם היו מבטרים, אמרו, יש מה אנחנו צריכים? שמעת פעם שהחיים מורכבים? מה אנחנו צריכים את כל החיים המורכבים האלה? מי צריך אותם? אז בטח שיש דחף של חיים. ברור שיש דחף של חיים. אבל זה ברור שמי, שוב, אני לא מדברת על אדם זקן שלא עשה כלום בחיים שלו, בסדר? לא עשה כלום בחיים שלו, כל הזמן רדף אחרי תאוות ויצרים, הוא לא ירצה למות. אבל אדם אמיתי, אדם שחי את החיים שלו באמת, בסדר? אדם שהשקיע בעולם הזה, הוא מגיע למקום שהוא אומר, סבא שלי, זיכרונו לברכה, הוא נפטר בגיל 80 ומשהו. הוא עבר צרות, הוא היה, אמא שלו נפטרה כשהוא היה בן שנתיים, אחר כך יותר מאוחר בשנה נפטר, אחר כך כולם הלכו בשואה, והם הגיעו לפה כל כך מעט אנשים, וגם פה היה מאוד מאוד קשה, מה היה פה? כמעט לא היה פה כלום, היה עוני, היה מחסור, והוא באמת עשה בחיים שלו הרבה 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 דברים, ולפני שהוא נפטר הוא אמר לאמא שלי, אני יוצא מהעולם הזה ברוגע ובשלווה, ואני מודה להשם על כל הטוב, איזה חיים, כך הוא אמר לה, איזה, על החיים הנפלאים שהיו לי, כך הוא אמר לה. החיים הנפלאים, בסדר, אנחנו מתחילים בגיל שנתיים, שכבר אמא שלו עזבה אותו. אבל ככה הוא ראה את הדברים, והוא היה מלא סיפוק, הוא באמת עשה הרבה דברים מאוד מאוד גדולים בחיים שלו, אבל ככה הוא יצא מהעולם, כאילו הוא היה בשיא הרוגע. אני משערת שאנשים מבוגרים, יש בהם צד כזה. אני לא אומרת שאין בכלל פחד מהבלתי נודע, אבל זה קטן לעומת הסיפוק וההרגשה שהייתי פה ועשיתי מה שאני צריך. אז הוא יגיע לזה. אז עכשיו דיברנו על אורח טבעי, נכון? אבל מה קורה? לא תמיד זה אורח טבעי. לא תמיד זה כך. אבל קודם הוא רוצה לומר, אם העולם היה צועד בדרך נורמלית, כמו שהוא צריך לצעוד, אז האדם היה עובר מעולם הזה לעולם הבא בטבעיות. לא הייתה חרדה מהמוות.
אז מה, כאילו, מה קרה ששיבש?
בוא נראה. הוא יסביר, הוא יגיד מה קורה שאנחנו לא תמיד ככה. שלא כל אחד זוכה ל-120. לא שמעת?
מה זה אומר
לטבעיות? טבעיות זה שאתה חי בעולם הזה עד שאתה זקן. וכשאתה זקן אתה מרגיש, זהו, אני סיימתי את התפקיד שלי, יש את הדורות הבאים, קדימה. זה טבעיות, ככה זה היה צריך להיות, נכון? כתוב בתורה. שאדם, אחרי שריבונו של עולם מקצר את ימיהם של בני אדם שחיו 900 שנה ו-800 שנה ו-600 שנה ו-500 שנה, 120, אז יאללה, בוא נחיה 120 ונהיה, ונצא בשלווה מהעולם הזה, נצא ברוגע מהעולם הזה. אומר הרב, אבל יצר לב האדם מטעה הוא. שמעתם על היצר הרע? מדבר עליו השנה מדי פעם. יצר לב האדם מטעהו לאחוז בדרכים נלוזים. נלוזים זה עקומים. שעל ידם הוא מקצר, מי זה הוא? הוא זה האדם. הוא מקצר את ימיו ומביא עליו מוות בלתי טבעי. והבלתי טבעיות הזאת היא המרגיזה באמת את כל לב. מה קורה? הרבה פעמים מה שגורם, לא תמיד, בסדר? אבל הרבה פעמים זה בגלל שהאדם לא חי בעולם בצורה טבעית, בריאה, אמיתית. הוא לא הולך על פי האמת הפשוטה של איך צריך לחיות. בסדר? בוא ניתן דוגמה לא מחרידה, בסדר? זה שהסופרים מלאים במאכלים עם מונסודיום גלוטומט, סליחה. זה דוגמאות שעולות לי בלי כוונה. ומלא צבעי מאכל, ומלא סוכר, בסדר? שמעתם פעם לא היה סוכר, עוד לא גילו את פני הסוכר פעם. מה היה מתוק? פירות היו מתוקים, זהו. היום, אם אומרים לך אם את רוצה שוקולד או תפוח, ברור שאת רוצה שוקולד. אומר הרב, האדם בעצמו מביא על עצמו דברים שהם לא טבעיים, שהם פוגעים בו. ואני לא רוצה לתת דוגמאות הרבה יותר חריפות, בסדר? כי אני לא רוצה שנצטער. אבל הרבה דברים אדם ממית את עצמו, כי הוא מעדיף לא לחיות על פי הטבעיות הבריאה של העולם, והוא מכניס אל תוך תוכו. ושוב, זה לא, אנחנו תכף נראה את הדוגמה הראשונה שהוא מביא, זה לא רק במאכלים, בסדר? זה הרבה הרבה הרבה, אני אדבר על קצב החיים היום של בני האדם, בסדר? קצב החיים של בני האדם שצריך בבוקר מוקדם ללכת לעבודה, ומתי הם חוזרים מהעבודה? לא יודעת, במרכז יש תמיד פקקים. ממתי? ב-4 יש כאלה שחוזרים מהעבודה ב-4, יש פקקים. ב-5 גם יש פקקים, כי יש כאלה שחוזרים ב-5. ב-6 גם יש פקקים, כי יש כאלה וב-7 וב-8 אותו דבר. אם אתה גר בפתח תקווה, אתה צריך להביא לך ספר לדרך, כי אתה נוסע באמת. באמת, אתה צריך להביא לעצמך דברים כדי שה... הסטרס שלך יירגע, כאילו אתה באוטו. בדיוק אמא שלי אמרה לי שהתחזית היא, כל שנה קונים במדינת ישראל 300,000 רכבים חדשים. ומה עושים עם הישנים? נותנים לילד, לילדה, כאילו לא מכניסים אותם למזבלה. התחזית היא שעוד מעט, לא יודעת כמה, אבל עוד מעט על הכביש פשוט יעמדו. יעמדו? כי יש יותר מדי רכבים ופחות מדי כבישים. כן, באמת, באמת. אם כל שנה קונים 300,000 רכבים, אז לא יהיה לנו מקום. אז פשוט נעמוד על הכביש, אפשר כבר ללכת ברגל. גם זה טוב. או לרכב על חמור ולהגיע יותר מהר. כן. מה הכוונה אין מה לעשות? העולם משתנה, אבל אנחנו נותנים הרבה פעמים לתופעות שהן חסרות בריאות לחדור אל תוכנו. אני לא אומרת לו לאכול סוכר, לצערי הרב, גם אמנם התה בלי סוכר, אבל אל תדאגי, אני אוכלת סוכר. כמו ילדה טובה. עוד שנייה. אבל השאלה מה הגבול? נכון, גילו את קני הסוכר, אבל השאלה מה הגבול? תראי, זה למשל שאנשים חוזרים מאוחר מעבודה. זה שאנשים נמצאים כל הזמן בסטרס. אני לא יודעת אם זה טוב. אני לא יודעת אם אין מיליון התקפי לב בגלל זה. אני לא יודעת אם זה טוב. מישהו החליט שאם אתה עובד בהייטק ואתה רוצה להצליח והחברה שלך רוצה להתקדם, אז אתה חייב לעבוד המון שעות. אני לא יודעת אם זה טוב. ואנשים נמצאים בסטרס, ברור לי, פי מיליון יותר ממה שהיה בעולם הקדום. בסדר, אני שמחה מאוד שלא רוכבים על חמור, סבבה? אם נרכב על חמור נגיע אחרי שנתיים. אני שמחה שיש רכבים. יש משהו בעיבוד של הטבעיות שפוגע בנו. ואם העבודה תהיה בקצב קצת, הרי זה תחרותיות בסוף. מה חברות ההייטק מעבידים את העובדים שלהם? זה תחרותיות. אתה לא תהיה עובד טוב, תלך הביתה, נביא עובד טוב. יש איזה בעייתיות בעם. אז שוב אני אומרת, גילו את הסוכר, אז אנחנו שמחים שהכל מתוק, אבל לפעמים אנחנו מגזימים. מחלת הסוכרת למשל, אני לא יודעת כמה היא הייתה, יש כל מיני מחלות שצצו וצמחו בדורות של השפע, שלא היו. לא, אני לא חושבת שהקדמה זה לא טוב, אני שמחה שיש קדמה, נכון? שמעתי שהרבנית עידית אמרה, נכון? אמרו את זה ביום חמישי. שחלק מהפיתוח התחתון, זה ברור לי, זה ברור שגם זה בגלל שעם ישראל שב לארצו, אז הכל צומח ומתפתח והטכנולוגיה עצה רצה בקצב שאי אפשר להבין, זה ברור. אבל לפעמים אנחנו בסוף משועבדים בתוך כל מיני דברים, ואם היה נשאר רק שוקולד חלב, בלי סוכריות, בלי פצפוצי אורז, בלי, אני לא יודעת מה עוד שמים שם, קרם נוגט, בלי אגוזים, בלי, רק שוקולד, מה, לא היה לנו מספיק מתוק? לא, העולם מחפש עוד מתיקות, עוד מתיקות, עכשיו זה נורא כיף, אבל בסוף אתה לא טבעי, אתה פוגע בעצמך. וזה הבעיה, וזה בכל מיני אורחות חיים שלנו. אבל זה באמת ככה. אני צריכה להביא אולי דברים ממורה נבוכים. הרמב"ם כותב שם באריכות איך בני אדם, מי שבעיקר גורם את הרע בעולם זה בני אדם. בעיקר. והרמב"ם חי לפני 1,000 שנה. בוא נראה את זה, אני אביא את זה בפעם הבאה. שוב, אני לא רוצה שלא נעריך. גם בגלל זה קשה לי עם הדוגמאות, זה לא הדוגמאות האלה, בסדר? זה שיפולי דוגמאות, כי זה המון 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 דברים. אני לא רוצה עכשיו שנחשוב שבגלל שבן אדם עשה ככה זה מה שקרה לו, בסדר? אני לא רוצה בכלל שנחשוב על זה, אבל זה ברור שמשהו בטבעיות שלנו התפספס. אנחנו לא כל כך מחשבים לגוף שלנו, אנחנו לא כל כך בודקים, אפילו זה, אפילו כמה בן אדם ישן, בסדר? בן אדם שעובד קשה, 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 ומבלה בעבודה שעות ובפקקים שעות. לא יודעת מה זה עושה לו בפנים.
זה גם היום מלא רבנים, לא ישנים מלא רבנים, יש מלא רבנים,
לארי
הקדוש
והרמח"ל. טוב, בואו לא נדבר על הארי הקדוש והרמח"ל. מי אנחנו לידם? כנראה קיבלו יכולת לא לישון הרבה.
לא,
אבל הם בטוח. מה?
נפטרו מהצעירים.
נכון, נכון.
אז כאילו, אני אומרת מה, ואחר כך לא יכולה לבוא באופן טבעי?
טוב, ואת יודעת, יש גם כאלה שזה סודות למה הם נפטרו צעירים, אני לא יודעת, כן? הארי הקדוש נפטר בגיל 36. אז אני לא מדברת, אני מדברת עלינו. זה ברור שהעולם מאבד מטבעיותו, וכשהעולם מאבד מטבעיותו, אז האדם לא מספיק שם לב למה נכון לגוף שלו, מה נכון גם לנפש שלו. הוא תכף ייתן דוגמה, שוב, אל תיטול חלוקך שחרית מיד השמש, זה קשור לזה. למה לא לקחת את החלוק מהשמש? מה קרה? אבל לפני שנגיע לדוגמה, יש משהו בחיים שלנו, הרב קורא לזה הבלתי טבעיות, היא המרגיזה באמת את כל לב. זה גורם ללחץ בחיים, זה גורם לחוסר רוגע, זה גורם לדברים שאחר כך בן אדם יכול למות בכלל בלי קשר, כן? בן אדם יכול להיות שפיתרו אותו מהעבודה, ואחרי 3 חודשים הוא יחטוף את כיף לב, ואף אחד בכלל לא יחשוב שזה קשור לזה, וזה היה בגלל זה. זה כל מיני מתחים ולחצים מטורפים שמקיפים אותנו, לא רק בפיזי, גם בנפש. מה רצית להגיד? ספיר, רצית להגיד משהו? עוד מישהי רצתה להגיד? אבל תגידו, אני אוהבת שאתם מדברות. למה זה מדכא? אף אחד לא אומר לך לא לאכול סוכר, אבל תאכלי פחות, לא את. נכון, נכון, נכון. זה לא סותר את חשבונות שמיים, זה שהטכנולוגיה מתפתחת. נכון, הטכנולוגיה מתפתחת, אז אמרתי לכם שאמא שלי נורא שמחה, שהיא יכולה לראות שיעור בפלאפון, זה פשוט מרגש אותה. ויש כאלה שבפלאפון מחפשים רק דברים אחרים לחלוטין משיעורים, כן? זה בסוף בחירה שלך מה אתה עושה עם הפלאפון. האם הפלאפון מבחינתך הוא כלי של חיוב או כלי של שלילה, אבל זה כל דבר בעולם. בסוף מה המידה שאתה מחליט לקחת לעצמך? אז יש מכוניות, בסדר? מה אנחנו עושים עם זה? יש אנשים שלא מאמינים, אמרתי לכם, שהבת שלי שגרה באדוריים, היא לומדת תואר שני בבאר שבע. והם נורא כזה, זה כבר שנה שנייה, וכולם כמובן חילוניים, והם כזה די, כאילו הם מעריכים אותה מאוד, אבל הם די בעלם, כאילו איך האישה הזאת חיה, והיא בתואר שני והיא יולדת ילדים, כאילו איך היא משקיעה גם בזה וגם בזה. ויום אחד הייתה הרצאה עד שעה מאוחרת, ואז הם שאלו אותה, איך את חוזרת? אז היא אמרה, אני חוזרת בטרמפים, מבאר שבע לאדוריים. אז המרצה אומר לה, בדיוק הבן שלי אמר לי השבוע שאין יותר בעולם אנשים שנוסעים בטרמפים. הוא רצה לקחת ממנו את האוטו, וכנראה אבא שלו אמר לו, מה קרה, תיסע בטרמפים? הוא אמר לו, טרמפים? אין בעולם יותר אנשים. למה, למה שלא יסע? ברור, לכולם יש מכוניות. מבינה? אז הם מאוד דאגו לה והיא הגיעה הביתה בסדר, היא כבר רגילה לנסוע בטרמפים. אבל הם היו כאילו הם בשוק מהחיים שלהם, בשוק איך זה יכול להיות. שיש עוד איזה, עוד אישה, אישה משני ילדים, נוסעת בטרמפים, איך זה יכול להיות הדבר, איך זה יכול להיות שאין לה רכב ולבעל של הרכב, הוא נוסע לפה, היא נוסעת לשם והכל טוב. אז זה, יש הרבה הרבה שפע אלוקי. כן? כתוב על תקופת הגאולה ש, שמזון יהיה כאפר. זה נכון, האוכל שלנו הוא כמו אפר. לאן שאתה הולך, נכון, לאן שאתה הולך אתה מוצא אוכל, אתה באמצע הדרך ב-12 בלילה, יש לך אלונית פתוחה 24 שעות ביממה, מה שאתה רוצה, רוצה גרעינים סבבה, רוצה סנדוויץ' סבבה, רוצה, סליחה שאני לא יודעת את כל מה שיש שם, אבל זה גדול, גם אם הלך לך לאיבוד איזה משהו, נכון, גם זה אתה יכול למצוא שם. גזייה או משהו, לא יודעת, קיצר, הכל טוב, הכל נפלא. אז אני לא אומרת שזה לא טוב, זה ברור לי שזה חלק מתהליך הגאולה, זה ברור. וזה שהעולם רץ בקצב מטורף, זה, 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 זה מדהים. אבל בסוף אנחנו צריכים להיות אחראים על החיים שלנו. ואם מישהי, אני יודעת על כאלה, הייתה אברכית בישיבה. היא למדה פיזיקה, שרק גאונים לומדים את זה, בסדר? ואז היא רצתה להצטרף לתואר שני. וכדי להתקבל לתואר שני, היה כמה פרופסורים שריינו את כולם. לא, לא שבסוף הם יהיו הפרופסור שלה, לא משנה. היו כמה פרופסורים, הגיעה לאיזה פרופסור, הוא מסתכל עליה. רואה את המטפחת שלה, שואל אותה כמה ילדים יש לך, היא אומרת לו, יש לי שני ילדים, היא הייתה צעירה. אז הוא אומר, לא נראה לי שאת, אני מבין שאת הולכת ללדת עוד ילדים, לא נראה לי שאת יכולה להתקבל, ככה, הוא לא שואל אותה כלום. ראה את המטפחת, שאל כמה ילדים, ראה את זה, אמר לה, לא נראה לי שאת, את לא, אנחנו לא מקבלים כאלה. מה, עכשיו באמצע התואר שני תלד לו ותלך לשלושה חודשים לחופשת לידה, השם ישמרנו. אז לא משנה, היה שם פרופסור אחר שרצה אותה ולקח אותו אותה לעצמו. אבל הם כאילו, הם לא מאמינים שיכול להיות אם אתה עסוק בחקר כל כך חשוב, איך זה יכול להיות שתגדל עכשיו ילדים? אז תזיז את הילדים הצידה קצת, תגמור תואר שני שזה נורא חשוב, ואחר כך תהיה דוקטור ואולי יעשת ילד ילדים. כלומר, העולם מבקש דברים עזויים, בגלל שהתבלבלנו, בגלל שהעבודה זה מעל הכל, בגלל שהתחרותיות, זה לא נותן לך לנשום. אני יודעת שבחברות של הייטק זה המון תחרות, 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 תחרות. אתה לא רוצה, אל תיכנס לתחרות, אבל את צריך לרפא את זה, צריך אני לא אומרת שהכל צריך להיות, אבל בוא נוריד את הקצב, הגזמנו. זה ובסוף הנפש נפגע, עוד לפני הגוף. כן. אנחנו עם השאלה הזאת, למה זה מלאך המוות אומר, בסדר? המוות לא בשליטתו של אף אחד. זה מה שאמרנו. החוק הכי, 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 אולי הכי קבוע בעולם זה מוות. בסדר? אין מישהו שלא מגיע. אין בן אדם, אין יצור שלא מת. אין. אין. אתה לא יכול לברוח מזה. בסדר, אליהו הנביא. אנחנו לא מדברים על אליהו הנביא. בסדר? מדברים על בני אדם נורמליים. למה מלאך המוות מלמד אותנו את זה? נכון? למה דווקא הוא מעביר את השיעור הזה? כן, אנחנו רוצים ש... כן, אנחנו רוצים שהמוות לא יהיה מחריד. אמרנו, מה זה לא יהיה מחריד? שזה דרכו של עולם, שאדם מסיים את חייו ואומר, עכשיו אני מרגיש שהגיע זמני לעבור לעולם אחר. אני מלא סיפוק שעשיתי מה שאני צריך לעשות בחיים. ולא שהוא יהיה צעיר ופתאום חייו יקטעו. בסדר? זה הבירור פה. כן. נכון, זה גם קשור לזה, נכון, נכון, נכון. זה גם קשור לזה, לאיך האדם בנה את עולמו. פעם לא ידעו שצריך להיות, שצריכה להיות היגיינה. לא, פעם לא ידעו שיש חיידקים, אז אף אחד לא שמר על ניקיון. והרבה מתו, הרבה מאוד מתו, וזה שוב שייך לחוכמה של האדם. ברור, אמרתי, יש פה שני צדדים. פלאפון זה טוב או לא טוב, לא יודע, תלוי מה את עושה עם הפלאפון. נכון, אם פעם היו אומרים לאנשים ש... שיהיו בני אדם שהלכו ברחוב וידברו בפלאפון, בטלפון, כולם היו מתגלגלים מצחוק. מה הקשר בכלל? אף לב אפלת. אם אתה רואה בן אדם בלי פלאפון, אתה שואל, האם מצבו הנפשי תקין? מה האיזון? כל אדם צריך לקבוע לעצמו איזון ולבדוק באמת שהחיים שלו חיים של בריאות, בריאות, בריאות הגוף ובריאות הנפש. ברור שזה גם שייך לכוחות של בני אדם, נכון? מי שהולך להיות רופא, הוא צריך שיהיה לו יכולת עמידה בלחצים, ויש אנשים כאלה, יכולת עמידה בלחצים מטורפים, וחס ושלום מגיע איזה פצוע מאוד מאוד קשה, אתה לא תתעלף עכשיו, אם תתעלף, אז אל תהיה רופא, לך תעשה משהו.
אבל איך אני מכירים כל עצמי תעזרים?
אדם צריך להכיר את עצמו.
אנחנו לא באמת יודעים מה זה בריאות.
נכון, נכון.
זה לא חיבור אמיתי.
זה לא רק בריאות, זה לא רק בריאות האוכל.
כן, כאילו...
בשביל זה יש במדרשה, איך קוראים לזה? נו, מה? איך קוראים לדבר הזה ששמתם שם? אופניים! כשמה יש במדרשה אופניים? רק תאכלו כל היום אוכל בריא שאיפת מכינה לכם, תעשו כושר.
אבל זה אבל בריאות אמיתית.
מה זאת אומרת? זה הבסיס לבריאות.
אבל אבל אדם יכול לדעת, כאילו, אם מצליח שאני מנהל את זה, יש לי חברה כזאת שעכשיו נעביר את הרוב וחברה ופרטישי, ואין מחוברת, ואין מבין. אבל רוב אנשים
משתם,
הייתי
בחתונה
שלה, אני אפילו לא הצליח לחשוב,
כאילו איך אני עושה את זה. הם התחתנו על איזה צוק? משהו כזה?
לא, אבל...
לא, אני מכירה אנשים כאלה שהם סוחבים את כל העולם לאיזה צוק מעל עין גדי ו... וכולם לא יודעים לאן הם הגיעו וכל המפות עפות והאוכל עף, אבל זה היה בטבע. לא, זה מצוין. כן, זה... זה חלק מהעמל שלי בחיים שלי להבין מה מתאים לי ומה נכון לי ומה בריא לי.
אבל אם אנחנו משאירים את זה, אדם שלנו הוא איזשהו מוסר אלוקי שאנחנו לומדים אותו מהתורה, כמו שיש בעולם אמת אחת ולא כל אחד יקבל עצמו האמת שלו, זה בעייתי, אז...
כן, אבל יש פה גם חוכמה בגויים תאמין, את מבינה? כל הרופאים יגידו לך שסוכר זה לא בריא. אין רופא אחד שיגיד לך, תקשיבי, תאכלי סוכר ותהי בריאה. אין מישהו שיגיד לך את זה. גם לחוכמת הגויים צריך להקשיב. בתחומים האלה, זה לא רק התורה אומרת את זה. אם תבדקי טוב, גם אצל רופאים וגם אצל אנשים שמתעסקים בנפש, אז הם יגידו לך בערך מה כדאי לעשות ומה לא כדאי לעשות.
וזה מה שאנחנו מתכוון שלא לתת
לזה? הוא מתכוון שניקח אחריות, כן, על הבריאות שלנו. אם אדם ייקח אחריות על הבריאות, הוא לא יזלזל בכל דבר, הוא לא יגיד, עכשיו, זה הבריאות שוב, זה לא רק בגוף וזה לא רק בנפש, זה גם ברוח, הוא תכף ידבר על זה. כן.
הקטע
האישי
שלי, אני
באמת,
שיכולה להגיד שכל
בן
אדם
יש להם
עבוד על עצמו, להגיד שאני
טוב, אני לא חושבת שחייבים לגור על גבעת, מותר גם לגור בקומה שמינית בפתח תקווה. ואתה יכול להישאר אדם בריא, כל יום אתה עולה 8 קומות ברגל, וואו, חבל על הזמן, אז אתה כושר. נכון? ברור. נכון, נכון, אז לפעמים... נכון. נכון, את צודקת, יש הרבה עבודה, את צודקת, את צודקת בכל השאלות, אין לי תשובה. אבל זה ברור שאם לא נעשה חשבון נפש, אז לא נגיע לשום מקום. אז ניתן לעולם לסחוף אותנו באיזה זרם כזה, ועד נגיד, איך הגענו לפה? האם אני יכולה לעבור ליד כל המדפים של השוקולד ולהגיד, היום אני לא אקנה שוקולד? לא יודע. אולי כן ואולי לא. צריך לבדוק את זה. זה רק משל, בסדר? שאלות גדולות, נכון? אולי מישהי שרוצה לעבוד בהייטק, היא תוותר על זה בגלל שהיא תבין שאם היא תעבוד בהייטק, אז לא יישאר לה שום רוגע בנפש בשביל כל שאר החיים שלה, שהם הרבה יותר חשובים מהעבודה. יכול להיות. גם שום, זה תלוי בנפשות. יש כאלה שמחפשים, מכירות את אלה שיש להם אדרנלין גבוה, כל היום חייבים לעשות סנפלינג וטיפוס צוקים ודברים כאלה, הם גם בחיים מחפשים עבודות כאלה. אם הכל יהיה רגוע, הם יתייבשו. יהיה חסר להם בריאות הנפש, את כל אחד. בואו נראה עוד קצת. הרב יסביר עכשיו מה זה קשור לאל תיטול חלוקך שחרית מיד השמש ותלבש. בסדר? זה דוגמה. והנה ראש להסדר הבלתי טבעי, מה הדבר הראשי לסדר הבלתי טבעי? היא הגאווה והשררות, שאינם ראויים לאדם בהפרזה כלל, ואוי לה לרבנות. רבנות זה שררה, שלטון, מלשון ריבונות. ואוי לה לרבנות שמקברת את בעליה, זה כתוב בכמה מקומות בגמרא, אני חושבת. אז הדבר הראשון שמוציא את האדם מהבריאות הרוחנית שלו זה גאווה. אדם שחושב שהוא מעל אחרים, אדם שחושב שהוא יותר שווה מאחרים, אדם שלא נאה לו מול אחרים, זה אחד מהדברים הכי הכי גרועים בבריאות הרוחנית. אומר הרב, ערבוב הציורים הטבעיים שמביאה התרגשות של רדיפת הכבוד ואהבת הגאון, היא נותנת באדם תשוקה בלתי טבעית להתרומם יותר מחוקו. יותר מחוקו זה יותר מטבעו, יותר ממי שהוא, שמביאתו בזה לידי שפלות נפש. וכיוון שהוא מאבד את יושרו הטבעי, נוטל ומחייב את כל הסדר הטבעי ומביא עליו מוות בלתי טבעי. מה זה גאווה? גאווה זה אדם שעסוק בעצמו. גאווה זה אדם שהוא אנוכי. גאווה זה אדם שכל הזמן חשוב לו איך אני מול אחרים, איך אני, באיזה מקום אני נמצא מול החברה, באיזה מקום אני נמצא מול העולם, מה התדמית שלי בעיני העולם, איך אני נראה בעיני העולם. כל המלחמות האלה על המקום שלי, על הכבוד שלי, כל אחד זה כבוד אחר. אמרנו, זה יכול להיות כבוד בעניינים של עבודה, זה יכול להיות גם כבוד ברוחניות, כן? ראיתם אתמול שכשראש אגף חינוך סיפר על אליהו ליבמן, אז אליהו ליבמן ישב עם הראש שלו למטה, ובסוף אמר לו, טוב, טוב, מספיק, מספיק, תרגע. אל תספר עליי, זה לא חשוב, זה חשוב שהוא יספר עליי. זה חשוב שתדעו מי הוא, כי אתם לא יודעות עליו כלום. אבל בוא נרגע, כן? אז הראש שלו היה מושפל, והוא ביקש ממנו לשתוק, כן? כן, זה היה שתי דקות, לא יותר מזה. אבל ראיתי שהוא יושב עם ראש מושפל, לא רוצה שיספרו עליו סיפורים. הוא מבין שהוא צריך, אמרתי לו פה לבנות שכש באנו אליו לפגישה לפני חודש, לדבר איתו על המבנה של המבנה המרנין של בנות המדרשה, למה יש בו כל כך הרבה שכנים מוזרים והאם זה המקום שלהם. אז כשנכנסנו, אז הוא אומר לחנני, אני לא מבין מה אני עושה על הכיסא הזה, כאילו איך הגעתי לפה בכלל? כן, זה לא בן אדם שחיפש לרוץ לרשות המועצה כדי שהוא יושב על הכיסא ויחריע אחרות, לא, בן אדם צנוע, ענב, באמת עשה את זה לשם שמיים, כי מאוד מאוד ביקשו ממנו ואמרו לו שצריך שיבוא מישהו כמוהו, אבל ככה הוא מרגיש, הוא יושב על הכיסא של ראש המועצה ואומר, מה אני עושה פה? מי שיושב על כיסא של ראש מועצה ואומר, מה אני עושה פה, אז יש סיכוי שאת כל המלאכה שלו יעשה בענווה. הוא לא יגיד, אני ראש מועצה כי זה מה שמגיע לי, ועכשיו מכיוון שאני ראש מועצה, אז יצלמו אותי הרבה בעיתונים, ואני אחריע מלא הכרעות, וכולם ידעו מי אני. זה, ואפשר להיות כזה, נכון? אפשר להיות בן אדם כזה שאיפה שהוא נמצא, מה שמודד בתוכו את עצמו זה כמה הוא חשוב, כמה הוא מכובד, כמה הוא מול אחרים. אז זה הבסיס, אומר, אבל יש בסיס. הבסיס הוא שאם אדם רוצה בריאות רוחנית, קודם כל לעבוד על מידת הגאווה. מה זה אל תיטול חלוקך שחרית מיד השמש ותלבש? שהמעשה הראשון שאת עושה בבוקר, מה הוא יהיה? שאני מבינה שאני קטנה. ולא המעשה הראשון שאני עושה בבוקר, זה שמישהו עושה בשבילי משהו. מה שקורה בבוקר זה משאיר את רישומו. ככה אתה פותח את היום. אל תפתח את היום בתחושה שמה? שהכל מגיע לי. ואיפה מי שיכול לעשות בשבילי דברים ושכבר יעשו בשבילי מלא דברים? זה לא זה. איך שאתה פותח את היום, זה משאיר את רישומו על כל היום הזה. האם כל היום הזה אני אסתובב עם אף למעלה, כמה אני חשובה וכמה צריכה לעשות בשבילי, או שאני מתחילה את היום בעצמי, אני יודעת את מקומי, שאני לא יותר מאף אחד, אף אחד לא צריך להגיש לי דברים, אף אחד לא צריך לעשות בשבילי דברים, אני בן אדם כמו כולם. זהו, אני מפסיקה כי נגמר לי הזמן. בעזרת השם.